ברשות רב בית הכנסת הרב מאיר ברקוביץ' שליטה, ברשות הציבור והלומדים חברי בית המדרש, חושב שזה דבר שהוא לא חדשני אבל הוא מרענן מאוד שחבר'ה צעירים ככה לקחו את היוזמה. זה בהתערותא דלתתא, כל העניין של פסח זה היה מאבק בין התערותא דלאלא להתערותא דלתתא. ידוע שכלי יקר כותב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שישימו את הדם בתחילה על המזוזות, ולאחר מכן משה רבינו אמר להם נשים את הדם מתחילה על המשקוף למעלה. שואל הכלי יקר, איך יכול להיות שמשה רבינו ככה משנה ממה שהקדוש ברוך הוא אומר לו? אז אומר הכלי יקר, במקום שלכאורה היה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא ובין משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אתם רוצים גאולה? שהגאולה תתחיל מכם, בהתערותא דלתתא. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אם אדם לא עושה משהו מלמטה, שום דבר לא יכול להועיל. אומר לו מוישה רבנו, תשמע, בדרך כלל זה באמת כך. כדי שתהליך כלשהו יתחיל, צריך שמשהו יתחיל מלמטה. אבל מה לעשות שישראל נמצאים שם בממתת שערי תומה, והם אין להם ממה להיאחז? תתחיל אתה עכשיו, הקדוש ברוך הוא, זרוק להם את החבל, ולאחר מכן הם יתעלו כלפי מעלה. אז יש כאן ויכוח, מה צריך להתחיל בתהליך הגאולה? האם התערותא דלתתא או התערותא דלאלא? איפה הדבר הזה רמוז בפסוקים? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שובו אליי, ואשובה עליכם, תתחילו אתם, ואני אבוא אחריכם. אומר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אשיבנו השם אליך, ונשובה. קודם כל תתחיל אתה, ואחריכם אנחנו נבוא. אני חושב שבמהלך כזה, שבדרך כלל הבחורי ישיבה נמצאים כל הזמן בישיבות, וזה הכל בבחינת התערותא דלאלא. הראש שיבה, והמשגיח, והרמים, הם הכל, כל הזמן צריכים ככה להיות כנותנים למעלה לבחורים. בחורים מקבלים בצורה כל כך טובה, עד שהם בעצמם יוזמים בהתערותא דלתתא את הלימוד ואת סדרי הלימוד, ויוצרים ישיבת בין הזמנים. אני רק לא אגיד שום דבר בעריכות, אבל רק נקודה אחת ברעיון הזה, שממשיכים אותו הלאה גם לתוך בין הזמנים, ולא מתנתקים מבית המדרש, יש דבר נפלא מאוד שמופיע בשם שמואל. שם שמואל כותב על מה שהחכם שואל, מה העדות והחוקים המשפטים האלה שהציבה השם אלוקינו אתכם, אף אתה אמור לו בלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אז הוא שואל, מה הוא שואל החכם, ומה אנחנו משיבים לו, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אז הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר שהחכם שואל, הרי מה צריכים את כל ריבוי התורה והמצוות? רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שמה צריך כל כך הרבה? יש לנו שבע מצוות בני נוח, נגיד זה היה בבחינת טבע. רוצים להוסיף עוד מעלה של ישראל שמעל הטבע? היה במצוות מילה שהיא מעבר, זו המצווה השמינית שהיא מעבר. למה היו צריכים להרבות כל כך הרבה תורה ומצוות? מה היה צריך מעבר לשבע מצוות או שמונה מצוות הבסיסיות שאיתם התחילה כל הבריאה כולה? אנחנו עונים לחכם שאומנם השבע מצוות, שמונה מצוות, הם מבחינת החיים הטבעיים. כדי לקיים את העולם מבחינה טבעית, אנושית, חברתית, הם מספיק את המצוות האלה. אבל טבע זה מלשון לטבוע. אדם שכל הזמן חי בטבע, הוא שוקע. הוא טובע כלפי מטה. אין לו את התהליך הזה שהוא יכול להתרומם כלפי מעלה. והקדוש ברוך הוא הרבה לנו תורה ומצוות, כדי שהם יהיו לוויה לאדם מבחינת שהם מלווים אותו כל הזמן. יש פסוק שאומר, ויציבנו השם אלוקים לעשות משפטים אלה, לטוב לנו כל הימים לחיותנו כיום הזה. איך יש מצב של חיות, של התחדשות החיים כל הזמן, בהתעוררות כל הזמן? זה שאדם מקיים תורה ומצוות באופן המתחדש. דבר יום ביומו, פסוק אומר, כי לוויית חנם לראשיך וענקים לגרגרותיך. המצוות מלוות את האדם כל הזמן, הולך בדרך, יש לו מצוות שילוח הקן. בונה בית, יש לו אחר מכן מצוות מעקה. וכן כל מצווה שאדם עושה, חורש בשדה, אומר שמה פסוק, יש לו. קיצור, כל רגע שאתה הולך, אין רגע אחד ניתוק של האדם מן המצוות. כי לוויית חנם לראשיך, הם מלווים אותך המצוות כל רגע ורגע בתהליך חייך. אז כדי ליצור מצב של חיים חדשים יומיומיים, אנחנו צריכים את ריבוי תורה ומצוות, כדי שלא נשקע באותה טבעיות, באותו טבע, שנשון תובע, שאדם למעשה מצניח את כל החיים שלו בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. אולי מתוך זה גם ההבנה שבפסח אנחנו חייבים כל הזמן להיות בבחינת שאלה. כל הזמן להיות שואל. אפילו אין לו בן, אין שלושה שתשאל אותו, הוא שואל את עצמו. כי זה בדיוק העניין של פסח. להתעורר מלמטה, להיות שואל, להיות מבקש, מבחינת מבקש. אחר מכן אנחנו לא ממצים את כל התהליך הזה של פסח. לא לחינם בהם מררו את חייהם, מרור זה בבחינת מוות. כי רצו להעמיד אותם מבחינה נפשית. שלא יותר יתעוררו בתוך כל התהליכים שאדם צריך להתעורר בהם דבר יום ביומו. חודש האביב, זה חודש ההתעוררות הזאת, ולהביא את ריבוי תורה ומצוות לתוך בין הזמנים, זה חידוש בפני עצמו. אני חושב שזה מעלה יתרה. אני רק אסיים, שאני מודה לתלמידים שיזמו את זה, לליאור ולשותפיו במהלך הגדול הזה של ישיבת בין הזמנים, שהם צירפו את העניין הזה של לימוד צובה מרבנן, שזה בישיבות בדרך כלל עוסקים בעיון, עוסקים בבקיאות, ולא לומדים את השולחן ערוך מבחינת ההלכה למעשה. ומכון צובה מרבנן חידש שמעבר לכל הלימוד העיוני, שהוא חלק מגדותו של האדם בתורה, והבקיאות שזה ההיקף של התורה, אבל גם בסופו של דבר אדם צריך ללמוד את הדברים הלוך למעשה. אם בסופו של דבר, אחרי כל הלימוד כולו, הדברים לא באים לידי ביטוי בכל חלקי השולחן ערוך, חושבים שהחידוש הגדול זה לא רק ללמוד הלכה. הלכה לומדים ברוך השם, יש כאלה שלומדים בכולל, אז לומדים סמיכה ומוציאים הסמכה לחלק בשולחן ערוך, דברים מאוד ממוקדים. יש כאלה שלומדים גם הלכה, משנה ברורה, אורח חיים, יש סדר הלכה בישיבות. אחרי התפילה, יש מיעוט דמיעוט שמקיים את הסדר הזה, זה אחד הסדרים היותר נדירים בישיבה. אבל הוא קיים בכל אופן, בלוח הזמנים, זה ודאי קיים בכל ישיבה. אבל בסופו של דבר, אם אדם לא יודע את כל חלקי השולחן ערוך, אני מדגיש, כל, לא רק אורח חיים, לעבור הלאה ליורה דעה, לעבור חלקים מסוימים מאבן העזר שכל אחד מאיתנו צריך לדעת אותם, וחושן משפט, אז, אז, אז העולם ההלכתי שלו הוא חסר. הוא נקרא שומר תורה ומצוות, מחוסר ידיעה, כמצוות אנשים מלומדה, ככה משהו באופן מאוד, מאוד כולל. וזה פעמים רבות גורם שאדם מתנתק מבית המדרש. כשנמצא בית המדרש הוא יכול להקיף את השס, בלימוד אף היומי, הוא גם יודע אולי ידיעות רבות, הוא שומע שיעורים מצוינים מרבני בית הכנסת שהם בטח גדולים בתורה והכל, אבל בסופו של דבר, אם הוא לא יודע לקחת את הבית מדרש איתו ליום יום, כי נביאת חנם לראשיך, הם לא מלווים אותו המצוות בכל תהליך חייו, אני חושב שיש פה חיסרון גדול ביותר. ופסאי מסלנטר תמיד היה צועק על הדבר הזה, למה אנשים כל כך מקפידים ביורה דעה? קחו בעיני כשרות, כמה אנשים מקפידים על קלה כמחמורה, ואם אין כמה השגחות על איזשהו בקבוק, אז הם ודאי לא ייגעו בדבר הזה. ושמעתי אפילו באיזה אולם בבני ברק, שמגיעים, יש כמה סוגי עופות לפי הכשרים שונים, כל אחד לפי מה שהוא אוכל, כל אחד לפי הדיקדוק שלו, לפי הבדץ שבדיוק הוא רוצה. אז בעניינים כאלה של יורה דעה מקפידים מאוד. חושן משפט, בעניינים של ענייני כספים, זה כבר מורה אתר, וכל אחד עושה כבר עם האצבע ככה, והוא מסתום, יש לו סברות טובות, ולא ראיתי אף פעם שמישהו מחפש איזו השגחה מיוחדת על העניין הזה. בישראל מסלנטר היה צועק ואומר, בון העולמים, על מה שאדם נוגע ביורה דעה, עשה תשובה ביום הכיפורים, כפר לו. עשה כל תהליך התשובה, שהרמה מפרד, בכל תשובה, כפר לו. בממון שלא קשר ולא ישר, עד שלא ישיב את הגזלה, לא אין שום דבר. אז הוא יכול לעשות תשוב, יכול אפילו לבקש סליחה מאדם, עם הגזלה בידו, לא יעזור שום דבר. אז הוא הביא פעם סיפור על הניתוק מבית המדרש, עד כמה זה נורא. סיפר שפעם איזה יהודי נאבד לו ארנק, והוא הסתובב ככה, אחוז טירוף, כל עולמו היה בתוך הארנק הזה. הוא אומר, יהודי, אני רואה שאתה ככה, אחוז ככה, זזיג, קרה לך משהו, אומר, הארנק שלי הלך לאיבוד. תן סימנים, מצאתי איזה ארנק, תן סימנים, מחזיר לו. הוא מודה לו, תשמע, אני לא יודע איך להודות לך. קצת אתה יודע, בלי הארנק הזה לא יודע מה לעשות. אולי אני יכול לתת לך משהו מהארנק, הוא אומר, חס ושלום. שכר מצוות בעיה על מלאקה, לא, בטח לא מבן אדם. גם ברוך השם ניצלתי ולא לא עברתי על כמה לבים ולא קיימתי כמה מצוות עשה. חז ושלום, ברוך השם שזכיתי וטוב, יהודי כזה צדיק, שר כוח, תודה רבה. שם את הענק בכיס, הולך. אחרי 5 דקות שהוא הולך, הוא מגיש שמישהו מאחורה מנסה לקייס אותו. הוא מסתכל, זה בדיוק אותו יהודי שלפני דקה החזיר לו את הענק בקולות ברגים. הוא אומר, תגיד לי, זה אתה? הוא אומר לו, פרנסה זה פרנסה. משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, הוא כשהוא עושה את המצווה, הוא בעליונים, זה פשוט. אחרי דקה הוא יוצא החוצה, נקבר. זה בדיוק העניין. הניתוק הזה מבית המדרש, זה החורבן הגדול. ואדם, במהלך חייו, שהוא לומד את עולם ההלכה, הוא מעמיק בזה. כמו שעשינו בחוברות, מי שראה את החוברות של הצובה, מהגמרות, דרך הראשונים, דרך הטור, בית יוסף, עד הלכה למעשה. הוא חי את זה, בלימוד. זה מתחבר אליו, זה נהיה חלק ממנו. אז זה מקיף את כל אורחות חייו. ושהחבר'ה פה בישיבה, אני אומר, גם יצרו את אותו מהלך. לא מתנתקים בית המדרש, ממשיכים אותו לבין הזמנים. והמהלך ממשיך הלאה, זה בדיוק הרעיון הגדול ליצור את הגשר התמידי של האדם לתורה ולמצוות, בטח ללימוד, בעיון ובבקיאות, במהלך הזה של לימוד ההלכה, וזה משלים ומקיף את הישיבה, ולמעשה אין פה ניתוק בבית המדרש. ההפך, אני חושב זה בית המדרש בצורה יותר מעולה. כשבית המדרש בא מלמעלה זה מעלה, אבל כשזה בא מתוך החבר'ה בעצמה מלמטה, מעלה יתרה יש לזה. אז אין לי לברך את היוזמים, את הלומדים, וגם את המלמדים שתורכים להגיע, שיזכו בעזרת השם להגדין תורה ולהדירה, ומתוך המהלך הזה של ריבוי התורה, נזכה מתוך פסח להגיע לחג השבועות למעמד הר סיני, ששם שילבו את כל חלקי התורה, באמירתם נעשה ונשמע, ולא רק באמירתם, אלא כמו שאומר הבית הלוי, בהקדמתם נעשה ונשמע. שנזכה מתוך ימי הפסח האלה לראות ניסים גלויים, ולעמוד בבחינה יותר גדולה של נעשה ונשמע אמרו כאחד.